בוקר טוב. אני שמחה לזכות הגדולה שהקדוש ברוך הוא גלגל לי להשתתף וללמוד איתכן כאן בימי העיון שלנו בגבעת שמואל. וינועם השם אלוקנו עלינו, מעשה ידינו כננה עלינו, מעשה ידינו כננהו. כשחיפשתי פתיחה לשיעור שלנו שעוסק בספר איוב, מיד קפצו לי שורות מתוך הפיוט של רבי שלמה אבן גבירול שנקרא כתר מלכות. אני אקריא לכם כמה שורות, תשמרו את זה בראש, ובסוף השיעור מקווה שנספיק לחזור לזה. אומר רבי שלמה אבן גבירול, יש כאלה שנהגו לומר אותו ביום הכיפורים, ואם תבקש לעווני אברח ממך אליך, ואת כסה מחמתך בצילך, ובשולי רחמך אחזיק עד אם ריחמתני. אז בואו נשמור את זה באיזה פינה בראש, בעזרת השם נחזור לזה. ספר איוב הוא נחשב אחד מספרי החוכמה שבתנ"ך, חלק מכתובים שמהותו רוח הקודש, החוכמה האנושית עם ההשראה האלוקית. ספרי החוכמה כמו משלי, כמו קהלת. הספר בעצם עוסק בשאלה עקרונית. הספר דן בעצם בעומק הסוגיה, בסוגיית הרע בעולם, בסוגיית האיסורים בעולם. תכף נחדד את זה יותר. את ספר איוב כתב משה רבנו עליו השלום בגמרא בבא בתרא י"ד עמוד א' עמוד ב', שהגמרא עוסקת בסוגיה מי כתב את ספרי המקרא. משה רבנו כתב את ספר איוב. ונאמר עוד כהקדמה שלגבי ישנה שאלה עקרונית שכולנו מכירות את הביטוי של חכמים, הניסיון לזהות את זמנו של ספר איוב. הגמרא שם מציגה כמה וכמה אפשרויות, החל מזמן האבות, חלה בזמן סוף בית ראשון, בית שני, איוב היה פה, איוב היה שם, איוב היה כך. ובסוף הגמרא אומרת, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. ויש מחלוקת ראשונים בין רמב"ן לרמב"ם. רמב"ן סובר שאיוב היה במציאות. רמב"ם סובר, אין ספק שאיוב לא היה במציאות, אלא משל היה. ובעצם נקל ליישב מחלוקת ראשונים זו ומחלוקת תנאים זו למעשה, ולבוא ולומר שבעצם גם אם הייתה דמות היסטורית כזו, למאן דאמר שאיוב חי כאן או שם, בסופו של דבר, ספר איוב דן בשאלה עקרונית שהיא מעל הזמן והמקום. כלומר, זה לא באמת משנה כרגע מתי הוא חי, ואם הוא היה דמות אמיתית, ואם הוא היה מבני ישראל או לא, ויש על זה דיונים רבים מאוד בראשונים ובאחרונים. זה לא משנה. מה שחשוב לדעת או להבין או להתבונן, שיש פה דיון בסוגיה מהותית של החיים. סוגיית הרע בעולם, תורת הגמול, בעיית הגמול, תכף נגדיר את הדברים בצורה יותר רחבה, אבל שורה תחתונה, כמו שאומר המהר"ל, כתבו משה רבנו בנבואה, לא משנה מתי הוא היה, גם אם הוא היה אחרי משה, זה לא משנה, משה רבנו כתבו בנבואה, ונתן לנו מתנה, נתן לנו מתנה של ספר שמתבונן בסוגיית הרע בעולם, בסוגיית האיסורים. כדי להבין את הספר, אנחנו חייבות להקדים איזושהי הקדמה קצרה, ואני יודעת שיש פה בקהל מגוון רחב של לומדות, חלקן מכירות יותר, מכירות פחות, אני אשתדל לתת סקירה, מקווה שיסתעמלת שיש בה גם חידוש, ואחר כך לראות את הסוגיות המהותיות. יש לנו בתורה מה שנקרא תורת הגמול. תורת הגמול זה אומר, במילים אחרות, שכר ועונש. ותורת הגמול היא תורה מוסרית, היא תורה צודקת. היא אומרת שלמעשים של האדם יש תוצאות. לאדם יש אחריות על מעשיו, ובסופו של דבר, למעשה טוב יש שכר, למעשה רע יש עונש. וזה דברים פשוטים. זה דברים ברורים, זה דברים מוסריים. כל החברה האנושית, כל התשתית של המשפט האנושי, בנוי על העיקרון הפשוט הזה, קודם כל שיש טוב ויש רע, ויש שכר טוב לעושה טוב, ועונש לעושה רע. דברים פשוטים. וגם התורה, או התורה, לא צריך וגם, גם הדברים האחרים, התורה זה העיקר. התורה בנויה על העיקרון הזה. אם בחוקותיי תלכו, ונתתי כשמכם בעיתם. ואם שמעו תשמעו על מצוותיי, ואם לא תשמעו, יש שכר, יש עונש, דברים פשוטים. לכאורה, אם זה היה כזה פשוט, אז לשם מה נתכנסנו? אלא, מסביר הרמח"ל, המצב הזה שיש קשר קורלטיבי ניכר בין המעשה לבין התוצאה, או במילים אחרות, תורת הגמול, באמת איננה ניכרת היום במציאות. למה? בגלל הבחירה החופשית. כלומר, מסביר הרמח"ל, ואנחנו עוד נחזור לזה בעזרת השם בסוף השיעור, במצב הראשוני של אדם הראשון בגן עדן, לפני שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, אז ברור שהיה קשר קורלטיבי של סיבה ותוצאה. כי לא היה הסתר פנים. על כל מעשה טוב ראית מיד את הטוב. כל מעשה רע יצר דחייה מיידית. אומר הרמח"ל, בעקבות החטא, אין קשר קורלטיבי ניכר. הקשר קיים, אבל הוא סמוי. הוא נסתר, הוא סודי, הוא מבלבל. זה ממש ספר איוב. כלומר, אדם עושה מעשה טוב, הוא התחיל את היום, נתן צדקה, התפלל, עשה חסד. זהו. זה, יש לו יום מאיר, נפלא, הכל הולך לו, הוא לא מפסיד את האוטובוס, הוא מגיע, כולם מחייכים אליו, כולם טובים. הוא אומר לעצמו, טוב, ברור, פשט, מה לעשות? קמתי הבוקר, עשיתי רק טוב, יש לי טוב. אדם חס וחלילה לא עשה טוב. התחיל את היום על רגל שמאל, נו, אז כל יום שלו קווץ. מה אתה שואל שאלות? פשיטה. אדם חס וחלילה לא שמר שבת, ישר הוא מקבל עונש. טוב. אומר הרמח"ל, אם זה היה בנוי ככה, לא הייתה קיימת בעולם בחירה חופשית. כי העונש היה כל כך מפחיד, השכר היה כל כך מפתה, ש... לא היינו חוטאים. וכאן נוצרת בעיית הגמול. כלומר, בגלל שהבסיס הוא שיש תורת הגמול, ויש הסתר פנים בגלל הבחירה החופשית, התוצר של זה, זה בעיית הגמול, שהתנ"ך כולו מלא ממנו. אני אציין שלוש מובאות רק לסבר את אוזנינו. שואל ירמיהו, מדוע דרך רשעים צלחה? אני לא מבין. התורה אומרת שלצדיק צריך להיות טוב. לרשע צריך להיות רע. ואני מסתכל סביבי, ואני אומר, וואלה, זה לא עובד. דרך רשעים צלחה. לרשעים, טוב. מדוע דרך רשעים צלחה? משהו פה לא מסתדר. אומר דוד המלך בתהילים עין ג' כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. מה עם העוללים? הם סובלים? הם מסכנים? הם דפוקים? ממש לא. לקנה בהם, הם חיים בטוב. הרשעים? שלום רשעים, שלום לרשעים. הכל סבבה. למה שאני רוצה להיות צדיק? זה לא תהילים פרק א', אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. זה נורא יפה בתיאוריה. בפרקטיקה, שלום רשעים יראה. זה לא עובד. וכן בספר מלאכי, אומר מלאכי, ראיתי רשע מכתיר את הצדיק. כלומר, מי ששולט בכיפה זה הרשעים? נו, זה רק פירורי. אז אתה בא ואומר, וכל אחד מכיר את זה מהחיים שלו, באמת, כל מי שטוב לו וסבבה לו הוא צדיק, וכל מי שסובל הוא רשע, מה פתאום? וגם אם יש יש לו איזשהם חטא. אין שום קורלציה בין הסבל לבין המעשים. זה לא עובד. ספר איוב מעלה את השאלה הזו בכל חריפותה. ספר שלם שעוסק ללא הרף בפער הזה בין המשוואה העקרונית, המוסרית, הצודקת, האמיתית, שאומרת לצדיק צריך להיות טוב, לרשע צריך להיות רע, לבין המציאות. ומשה רבנו סיפר לנו פה סיפור שמקצין את השאלה הזאת עד הקצה, ומנסה לברר איך זה יכול להיות. אם העולם הוא עולם מוסרי, אם העולם הוא עולם צודק, איך זה יכול להיות? או שתבוא ותגיד שאין השכחה חלילה, שאין צדק, משהו פה לא מסתדר. אז זה התשתית. אני עוד אקדים ואומר עוד שני משפטים או שני עניינים. אם אנחנו מסתכלים גם בדברי הראשונים, גם בדברי האחרונים, וזה רלוונטי לסוגיה, לכן אני מעלה את זה פה, הפתרונות שמוצאים לפער הזה, לדילמה הזו, לבעיה הזו, בעיית הגמול, הם בעצם שני כיוונים. כיוון אחד, ושוב, לא הבאתי את כל המקורות כי זה לא ענייננו, כיוון אחד שבא ואומר, את טועה. זה שאת חושבת שהאיש הזה צדיק, או שרע לו, זה טעות אופטית שלך. הוא נראה לך צדיק, אבל הוא לא צדיק. או לחילופין, נראה לך שהוא רשע, אבל הוא כזה בעל חסד ועל מצוות, הוא ממילא, על זה טוב לו. כלומר, טעות אופטית. טוב. פתרון נוסף הוא העולם הזה והעולם הבא. כלומר, אל תתחילו עכשיו לעשות חשבונות, מה זה העולם הזה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה ורבה מל ואבן, כי גז חיש ונעופה, מה? אז בן אדם סבל פה קצת, זה מרק לו תאבונות, ביחס לחיי הנצח, הוא בא נקי, הוא בא טהור, אל תתקטנן לי פה על כמה דברים. אלה הפתרונות בגדול שקיימים, גם אצל ראשונים, גם אצל אחרונים, והם כמובן נותנים איזשהו מענה מאוד מאוד משמעותי לסוגיה, אבל ספר איוב בוחר בדרך אחרת. כלומר, ספר איוב בסוף לא תגיע למסקנה הזו בהכרח, אולי נגיע למסקנות אחרות. ספר איוב, ועכשיו אנחנו באמת ניכנס לסוגיה, מי שיש בידה תנ"ך מוזמנת לפתוח, אנחנו קצת נעבור פה על כמה פסוקים וכמה עניינים, מי שאין בכוחה לדפדף יכולה להקשיב. ספר איוב, למעשה, אם אני מדברת על מבנה הספר, יש לנו בספר שתי, נקרא לזה, מערכות. אגב, באמת הרבה דברים שנלמד פה בשיעור, זכיתי ללמוד אצל הרב שמואל הרשקוביץ, זכרונו לברכה. אני מחזיקה לו טובה על זה. המערכה הראשונה היא בעצם איזושהי פתיחה. יש לנו פתיחה. יש לנו את השיחה, המענות של איוב והרעים, וסוף הספר. המערכה הראשונה, רק אנחנו הקוראים יודעים אותה. איוב לא יודע אותה. ומשה רבנו שכתב את ספר איוב מגלה לנו פה איזשהו סוד, שילווה אותנו לאורך כל הספר, אבל רק אנחנו הקוראים יודעים אותו. איוב אומר לנו הכתוב בפרק א', הוא צדיק גמור. אין על זה ויכוח. ואיש היה בארץ עוץ, איוב שמו, צדיקים שמם, הם קודמים לשמם, והאיש תם וישר וירא אלוקים ושר מרע, שבחים שלא שמענו על אף אחד. וגם השפע שיש לו בהמשך הוא שפע מושלם. שבע ושלוש, שבע ושלוש, עשר, חמש, חמש, הכל נסוב סביב המספר עשר. וכל מי שיודע, המספר עשר מבטא שלמות מוחלטת. מי שמעיין רואה שיש לאיוב נכסה דניידה ודלא ניידה. בקר וצון, אדמה, הכל מושלם לחלוטין. יש בו את כל הכוחות של המציאות, בנים, בנות, אדמה, בעלי חיים, הכל. והכל יש לו בשפע, והכל יש לו בשלמות מוחלטת, והאיש שלם. והוא מכנס את משפחתו, משפחה מאוחדת, ומאוד מאוד חשוב לו שלא יהיה בחיים שלו אפילו נדנוד של חטא. פסוק ה', ויהי כי הקיפו ימי המשתה, וישלח את איוב ויקדשם, וישכים בבוקר ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי וברכו אלוקים בלבבם. ככה יעשה איוב כל הימים. אין ספק בשאלה הזאת. וגם הקדוש ברוך הוא בהמשך מעיד עליו שאין כמו. אני מדגישה את זה כדי שלא נתבלבל. גם אם בהמשך נבוא ונגיד, אז אולי איוב לא בסדר בזה. אז אולי איוב קצת פה, זה לא ראוי. אבל האיסורים שיבואו עליו עכשיו, באים על רקע השלמות שלו. כלומר, יכול להיות שאחרי שהוא קיבל את האיסורים, אז משהו אצלו קצת יתערער. אבל כשהוא הולך פה עכשיו לחטוף, הוא מושלם בכל השלמויות. וכאן מגיע השטן. לרמב"ן יש פירוש מאוד מאוד, שאני מאוד אוהבת, קטונתי להגיד חשוב, שאני מאוד אוהבת כספר איוב, מי שרוצה, מוסד הרב קוק הוציא אותו, יש שני כרכים, כל כתבי רמב"ן, עם פרשנות של הרב שבל, אני אזכיר את זה בהמשך. הרמב"ן מבקש לחדד לנו, המושג שטן בתנ"ך, אין לנו זמן להאריך בזה, זה כל ביטוי לכוח, שמפריע להתקדמות של האדם, שמקשה קושיות, ששואל שאלות, שמפריע את ההתקדמות. והשטן פה אומר לנו רמב"ן, לא להתבלבל, הוא לא רשות עצמאית, אנחנו חס ושלום לא נוצרים. השטן הוא חלק מהמערכת שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם בשביל, תכף נראה בשביל מה. והיא היום, יבוא השטן, ואומר השם אל השטן, אני מדלגת, ואומר השם אל השטן, השמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ, תם וישר, ויראה אלוקים ושר מרע. מי מזנין פה את כל העניינים? השם יתברך. הוא אומר לשטן, תפקח עין בבקשה אל איוב, כי הוא מושלם בכל השלמויות. פתחת לי פתח, אין בעיה. ואין השטן את השם ואמר, החינם ירא איוב אלוקים? וזו שאלת השאלות. כלומר, אומר פה השטן כביכול, אומר לנו בעומק הדברים משה רבנו, תראו, יש משוואה, לצדיק טוב לרשע רע, זה דבר מוסרי, זה דבר נכון, הכל אמת. אבל עכשיו, אני רוצה להסתכל על האדם ולשאול מה המניע שלו לעבודת השם. כלומר, האם הוא כעבד המשמש את הרב על מנת לקבל פרס בלשונה של מסכת אבות? כלומר, אומר השטן, תראה ריבונו של עולם, זה לא חוכמה שאיוב כזה מושלם. אומר לו בהמשך, הלו אתה סחת בעדו, אתה לא מפר את החוזה. יש חוזה לצדיק טוב, לרשע רע. איוב בתוך החוזה. הוא צדיק, מקבל טוב. זה לא חוכמה שהוא טוב. בסדר, זה יפה, זה מוסרי, זה סבבה. אבל להגיד שבאמת איוב מושלם? בוא נראה אותך, אומר לו השטן. מפר את החוזה מצדך. האם גם אז הוא יהיה נאמן לך? עכשיו, יש פה משהו כאילו מאוד מאוד לא צודק, מאוד כואב, אבל הוא בירור יסודי. ואנחנו, ופה אני רוצה להדגיש את הנקודה הזו, אנחנו שקוראים את פרק א' ופרק ב', יודעים מה שאיוב לא יודע, ולא ידע אולי אפילו עד סוף הספר, שבאמת הסיבה לייסורים שלו זה משהו חדש. קוראים לו ייסורי ניסיון. זה לא ייסורי עונש. וספר שלם ידון בסוגיית העונש והשכר והצדיק, ואנחנו מלמעלה מסתכלים ואומרים, רגע, זה בכלל לא הסיפור. אבל הניסיון לא יהיה ניסיון אם הוא לא יהיה מבלבל. אם הוא לא ייתן לך הרגשה שיש פה חוסר צדק. ולכן, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, בסדר גמור, פסוק י' ב' ואומר השם אל השטן, הנה כל אשר לא בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך, ויצא השטן מפני השם, ואז שרשרת של אסונות, לא נאריך בזה, אחד אחרי השני, לא מספיקים לנשום, אסונות בכל התחומים, איוב כל הזמן מקבל שמועות, חס ושלום, שמועות רעות, שקרה ככה וקרה ככה, וקרה... טוב, בסדר? וכמו שאנחנו יודעים, ויקום איוב פסוק כף, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו, ויאמר, ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה, השם נתן והשם לקח, יהי שם השם יבורך, לא חטא איוב. ושוב, השטן רוצה להעצים את הניסיון, הוא מביא עליו שכין רע, אני כמובן מדלגת. בואו נקרא את הפסוקים האחרונים של פרק ב', ויח את איוב בשכין רע מכף רגלו עד קודקודו, ואם זה לא מספיק, ויקח לו חרס להתגרד בו והוא יושב בתוך האפר. הדבר הכי גרוע למי שיש פצעים זה לגרד אותם ועוד לשבת בתוך האפר, זה מתכון בטוח לכל זיהום אפשרי. והקומה, המסמר האחרון פה, בייסורים של איוב, שנלקחו לו, כל הרכוש שלו נלקח באופן אל טבעי, שהבנים שלו נלקחו, שהוא עצמו סובל סבל נוראי ולא מבין מה קורה איתו, אשתו מוסיפה על כך עוד עניין. אני לא אריך בזה, יש על זה מקום ללימוד בפני עצמו. אני רק אומר שברור לגמרי, והרמב"ן כותב על כך דברים מפורשים, גם הרמב"ם, שאשתו של איוב היא אישה צדיקה ומושלמת. ואישה גדולה, ואיוב אפילו לא מעלה עולות כנגדה, כי היא בדיוק כמוהו, היא צדיקה כמוהו ממש. אין שאלה בזה. אלא שהיא חלק מהניסיון. והרמב"ן מחדש פה ואומר, שכשהיא באה אליו ואומרת לו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות, והוא אומר, כאחת הנבלות תדברי, גם הטוב נקבל מת האלוהים ואת הרע לא נקבל, בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו. אומר הרמב"ן, אשתו של איוב לא יכולה לראות בסבל שלו. זה לא שהיא חס ושלום, כמו שניסו לומר במקומות אחרים, שהיא מעשה שטן חלילה. אלא היא חלק מהניסיון מתוך כאב אמיתי. היא אומרת לו, ברך אלוהים ומות, כי היא מנסה לבוא ולומר לו, אם אתה תברך, כלומר כמובן תקלל, תהיה מלך חייב מיתה, ולפחות תגאל את עצמך מהייסורים. ופה היא מעלה נקודה מאוד מאוד חשובה, שצריך לזכור אותה לאורך כל הדרך, ואני ממש בקצרה רבה, לאיוב עכשיו לאורך כל הדרך, יש פתח מילות. הוא נשאר בתוך האפר, מתגרד בשכין, צועק צעקה גדולה ומרה, בגלל שהוא אוהב השם באמת. בגלל שהוא באמת מבין שהעניין פה זה לא לברוח מהאיסורים, כי הוא יכול לברוח מהם. ותחשבו שאם לא הספיקו איסורי הגוף והנפש, גם הרעים שנלמד עליהם עוד מעט, הם מעצימים את הניסיון. ואיוב מותקף פה מכל כיוון אפשרי, גם בשכל, גם בנפש, גם בגוף. מכל כיוון שולחים אליו חיצים. ויש לו לאן לברוח. הוא יכול בכל שלב לבוא ולהגיד, די, אני הולך. אני רוצה לרדת, עזבו אותי. והוא נשאר שם בכל מחיר. כלומר, הנקודה פה שצריך להבין, ולכן הספר כל כך מסקרן, אם אפשר לומר כך, הכל כמובן בקדושה והכל בקודש, כי הוא באמת מציף את השאלה בכל עוזה לאורך כל הספר. איוב יגיד לנו לכל אורך הספר, אתם יודעים שאני צדיק. וכל האחרים יצעקו, אבל יש משוואות, אבל יש חוקים, אבל יש עניינים, אבל יש ספרים. לאורך כל הדרך תהיה הדילמה הזו חלק חשוב מהעניין. בעצם בזה מסתיים את המערכה הסיפורית הפותחת הזו, ואנחנו נכנסים ללב ליבו של הספר, שאנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, ואיוב לא יודע דבר. ואנחנו נכנסים למענות של הראי. אולי אני אוסיף ואומר נקודה אחת, אני כמובן גם לא יכולה להאריך בה, אבל היא נקודה משמעותית. מי שמעיין בספר איוב בעיון, שם לב שבפרק א' ובפרק ב', ובסוף הספר, מופיע שם הוויה. אבל לאורך כל הספר עצמו, לאורך כל המענות של הראי, מופיע רק שם אלוקים, מפני שההתנהלות מול הרעים היא פה במציאות, בטבע, בהתבוננות שלנו, בלי ההשראה והגילוי מלמעלה, ואולי עוד נדבר על זה בהמשך. אני רוצה לעבור ככה בהתבוננות קצרה, כדי ליישר פה קו וגם כדי לנסות באמת להבין את הדברים, על המענות של הרעים. בואו נקרא רק את הפסוק שמקדים ומסביר. איוב פותח את, מגיעים הרעים, וישמעו שלושת רעי איוב על הרעה הבאה אליו, וישאו את עיני מרחוק, ולא יכירו. תחשבו, אנשים באים לנחם, והם עצמם, וישאו קולם ויבכו, ויקראו איש מעילו, ויזרקו אפר על ראשיהם השמיימה, וישבו איתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דובר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאוד. אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. איוב פותח, ואני רוצה לדבר על כמה מוטיבים. אנחנו כמובן לא יכולים ללמוד הכל, והכל פה ראוי ללימוד, וכל מילה פה, כמובן, כמו כל דבר שבקדושה, בוודאי בספר איוב שהדברים, הלשון היא מאוד מיוחדת, אבל אין כאן מקום. יש באיוב, בספר איוב, וזה מופיע במענה הראשון שאיוב פותח בו את הדברים, יש נקודה מרכזית, והיא מתחברת למה שדיברנו לפני רגע, והיא בקשת המוות. איוב רוצה למות. אין טעם לחייו. הוא יגיד את זה בספר מיליון פעם, באלף דימויים, במאה צורות. הוא לא רוצה לחיות. כמו שאמרתי, הגדלות שלו זה שהוא לא לוקח את זה לידיים שלו. כלומר, אחרי שאתה קורא את הפרק, אתה אומר לעצמך, טוב, ברך אלוקים ומות, כאילו, יאללה. איוב אומר, לא, אין שום טעם לחיי. אבל, כמו שאמרנו, ממך אליך אברח. ריבונו של עולם, בבקשה, קח אותי אתה. אני לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה. אז זה מוסכם. כלומר, זה ברור. איוב לא רוצה לחיות יותר, אין טעם לחייו. הכאב הוא כל כך גדול, זה ברור, אין מה להאריך בזה, זה יחזור אלף פעמים, בסדר. אבל, אומר לנו, מדי פעם, או בכל, נגיד את זה אחרת, בכל פעם שאיוב מדבר, מתחדש לנו איזשהו עניין. ואני, מה שאני הולכת לעשות עכשיו בסקירה, הקצרה הזו על המענות, אני הולכת לדבר איתכן על החידוש שיש בכל דבר. כי אין לי ברירה, זה הדבר שאני רוצה לחדד אותו בשביל להבין בעצם לאן כל זה מוביל. בפרק ג' איוב אומר לנו תובנה מאוד מהותית. פסוק כף ג' אתם לא חייבות לעבור על הכל, אני מפנה כל אחת לפי כוחה לדפדף. לגבר אשר דרכו נסתרה, ויסך אלוה בעדו. אומר איוב, אני חי בהסתר פנים. יש מסך ביני לבין האלוקים. משהו פה לא מסתדר. וההסבר היחיד שיש לי כרגע להבין מה שקורה איתי, זה שיש הסתר פנים. אי אפשר להבין את זה אחרת. זה לא יכול לעבוד. זו תובנה עצומה. להבין שהאלוקים קיים ואני קיים, ויש בינינו נתק עכשיו. יש בינינו, וואו, אבל אני מודע לזה שזה הסתר פנים, שזה מסך ביני לבין האלוקים. זה דבר עצום. איוב יוצא לכל המסע הזה עם התובנה הזו. ועכשיו הוא רוצה לשמוע מה יש לרעים להגיד. אולי למישהו מהם יש הסבר משכנע למצב שלו. איך זה יכול להיות שלצדיק רע? וכמו שאמרתי, גם אם נגיד שאיוב קילל אלוקים בלבבו, כמו שרשי אומר, וגם אם נגיד שהוא מתיח דברים כלפי מעלה, כמו שהגמרא אומרת, זה קרה אחרי שהוא נענש במרכאות, כהבנתו. וגם אז, כמו שאמרו רבים מן הראשונים, עדיין, בסוף, אין פרופורציה בין החטא לבין האיסורים. אני לא צריך להגזים. בסדר, אז אני יודעת מה, אפשר לסדר לו איזה משהו קטן ליישר אותו. הרעים עונים לאיוב בשלושה סבבים. כל אחד מהרעים, בוא נתחיל כך, כל סבב עולה קומה. כל אחד מהרעים מחדד עוד יותר מה שאמר קודמו. ואני מקדימה את המאוחר ואני אומרת, מה שהרעים רוצים בעצם לומר לאיוב, והם לא מעיזים להגיד את זה בהתחלה, זה לא נעים, בכל זאת הבן אדם עם בשכין, בחרס וזה, אוהב להגיד לו, תשמע איוב, לא נעים לנו להגיד לך, אבל אם המשוואה היא דו-כיוונית, לצדיק טוב, לרשע רע, ומעידך, אם רע לאדם, סימן שהוא רשע, אם טוב לאדם, סימן שהוא צדיק. זאת אומרת, זה דו-כיווני, אל תתבלבל. וממילא, עכשיו נעטוף את זה במילים יפות, ונגיד כל מיני משלים ודרשות, ונגיד לך את זה בהתחלה בעדינות, ואחר כך יותר חזק, אבל תדע לך, יש בעולם תורת הגמול. וכמו שאמר לנו רמב"ן, ראי איוב אמת ידברו. הם אומרים דברים לפי התורה. הם אומרים את האמת. יש תורת הגמול, מה אתה רוצה? אם בן אדם רע לו, סימן שהוא רע. אם בן אדם טוב לו, סימן שהוא טוב. מה כזה מסובך? אתה לא יודע למה אתה סובל? אז תתאמץ. תפיל את הראש, תנסה להיזכר, אולי ככה, אולי ככה. נראה, לא יודעת, נראה. אבל בסוף, זה מה שיש להם עכשיו בלב להגיד לו. זה ייקח להם הרבה זמן עד שהם יגידו את זה מפורש, כמו שאני אומרת לכם את זה עכשיו. אבל לזה הם כל הזמן רוצים להוביל אותו. הם רוצים לבוא ולהגיד לו, תשמע איוב, הרי זה לא יכול להיות אחרת. מה אתה רוצה להגיד? שאין השגחה? שבמקרה, בטעות, קיבלת עונש וזה בעצם מיועד למישהו אחר? שאין צדק אלוקי? מה עובר עליך? ופה אני רוצה לחדד נקודה נוספת, שהיא ממש בריח תיכון לכל אורך הספר כולו. אם יש משהו שאין עליו עוררין ואין עליו מחלוקת וכולם מסכימים, זה גדלות השם. אם הייתי רוצה לאסוף מקורות לגדלות השם, ספר איוב הוא המאגר. כולם, כולל כולם, ללא יוצא מן הכלל, החל מן השטן ועד אחרון, לא יודעת מי בספר הזה, מסכימים שיש אלוקים, שהוא שליט בעולם, שכוחו גבורתו מלאים את העולם, ובן אדם אפר ואפר לידו, והוא לא מסוגל להבין, ומי הוא בכלל, ומה הוא בכלל. לטמן דה פליג. וזה עוד יותר מערבל את הסיפור. אז בואו נלך על הסבב הראשון, וננסה להבין את העניין שלו, תחת הכותרת שהגדרנו כרגע. שוב, אני לא נכנסת את השאלה מי הם הרעים, ומה יש פה, דבר שבועות, אבל אנחנו רק נוגעים פה בנקודה קצרה. אליפז מתחיל את הדברים, הוא הגדול והחשוב שברעים. אגב, אם תשימו לב, גם מבחינה צורנית, המענות של הרעים מתקצרים והולכים. זה מאוד מאוד בולט. המענה הראשון הוא מאוד ארוך, אליפז מאוד ארוך, בלדד מתקצר, צופר עוד יותר קצר, המענה השני יותר קצר, שוב מתקצר והולך. המענה השלישי הוא כל כך קצר שרק מדבר אליפז, בלדד, צופר אפילו לא מדבר, כאילו. זה הכל הכל מצטמצם, 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 כי אנחנו באים לבוא ולהגיד בסוף, תשמע איוב, אין אפס, יש פה משוואה, זה חייב לעבוד. טוב. אומר לו אליפז בעדינות, זכור נא מי הוא נקי עבד, ואיפה ישרים נכחדו. כלומר, תעלה לך רגע בזיכרון, ראית פעם מישהו שנענש סתם? אבל הוא לא אומר לו את זה, אתה לא בסדר. הוא אומר, יש בעולם שכר ועונש. והוא אומר לו בעדינות, הנה אשרי אנוש יוכיחנו אלוקה, ומוסר שדי אל תימס. כלומר, מאושר האדם שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו ומיישר אותו. כאילו, זה אמירה כללית כזאת. איוב, בפרק וב, מיד קופץ, קודם כל הוא מזכיר לנו שהוא בכלל לא רוצה לחיות, הוא רוצה למות, את זה אנחנו כבר יודעים, אבל הוא אומר את זה יותר חריף. אבל מה שהוא מחדש ואומר לנו, קודם כל, תדעו לכם, כי לא כיחדתי אמרי קדוש. אל תתבלבלו, לא כיחדתי לכחד, זה כמו לשקר או להכחיש מה שהקדוש ברוך הוא אמר. במילים אחרות, לא חטאתי. אל תתחילו להדביק לי חטאים. זה לא נכון. לא כיחדתי אמרי קדוש. ואם אתם אומרים כך, אחי בגדו כמו נחל. אתם רק מחלישים אותי, בשביל מה הבאתי אתכם? הורוני ואני החריש, ומה שגיתי, הבינו לי. תפסיקו לדבר מסביב. תגידו לי איפה אני לא בסדר. אני בודק, אין, אני לא מוצא כלום. טוב, ואז הוא פונה להשם. הוא מסכים, מה אנוש כי תגדלנו? אבל הוא מרגיש כל הזמן כמה לא תשעה ממני. הוא מרגיש כל הזמן שהקדוש ברוך הוא, כאילו, תופס אותו. לא מרפא ממנו. מה קרה? נגמרו הרשעים. אז גם אני, אין עוד אחרים. למה הכל עליי? טוב. ממשיך בלדד ואומר, הוא כבר בלדד, יש לו עוד נקודה. הוא כבר אומר, אם בניך חטאו, וישלחם ביד פשעם. הוא לא מעז לומר לו, תשמע, אתה לא בסדר. אבל אתה יודע, בניך בלי ספק הרי חטאו, כן? אז הם כבר נענשו. ממילא אתה מבין שאם אנשים נענשים, זה לא סתם. אין דבר כזה. אבל, אומר איוב, אמנם, ופה הוא מחדש לנו עוד קומה, והוא אומר, מה יצדק אנוש עם כן? אומר רב, תשמע, אני, ונורא מעניין גם לבדוק, אבל שוב, זה, לא נוכל לעשות את זה, אבל כשתלמדו את זה ברצינות, מאוד מעניין תמיד לבדוק מתי איוב מדבר לרעים, מתי מדבר להשם, מרתק. אבל אומר איוב, יש לי פה עוד בעיה. אין לי איפה לברר את הסוגיה הזו. הנה, אני מנסה לברר את זה מולכם. ואתם אומרים לי, יש משוואה לצדיק טוב לרשע רע, אם אדם רע לו הוא רע, אם... אבל את זה אני יודע. וברור לי שזה לא חל עליי. ואין לי שום דרך לברר, אז מה האמת? הדרך היחידה שלי לברר את זה, זה לשאול את ריבונו של עולם, מה האמת? אבל איך אני יכול, מה אני אמור לעשות? איך אני, מה, אני כאילו אגיד לו, אתה לא צודק? אין סיכוי. הרי גדלות השם זה דבר מוסכם. והוא עדיין אומר, תם אני. אין. זה לא עובד ככה. אני לא חטאתי. אני רוצה לבוא לפניו במשפט. זה החידוש בפרק ת', בפרק י', שאיוב בא ואומר, מי שיכול לפתור לי את הבעיה זה רק ריבונו של עולם. ואני רוצה להישפט איתו. ואחר כך הוא יגיד לנו אלף פעמים, אני לא יודע איך אני אעשה את זה. איך אני אשפט איתו? הרי אני, הוא רק יגיע, אני אברח. מה, אני אזכור עורך דין? מה אני אעשה? מצד שני, רק הוא יכול לעזור לי. הרי אתם לא עוזרים לי כלום. וצופר כבר מעיז לומר דברים הרבה יותר חמורים, בסוף דבריו, לפני שהוא ממש אומר לו, דע כי ישה אלוקה מאבוניך. קיבלת פחות ממה שמגיע לך. וואו, איך אתה מעיז להגיד דבר כזה? אם אבן בידיך, הרחיקהו, אל תשכן בו עליך אבלה. הנה, אליפז התחיל, בלדד המשיך, צופר כבר נכנס. איוב לא מוותר, ידעתי כי אני אצדק. זה לא נכון. הוא מבקש ומתחנן מריבונו של עולם, קפחה אסר מעליי, תוציא את האסתר פנים, גם את הכאב, גם את האסתר פנים. הוא קרא ואנוכי יענה, אדבר ואשיבני, ריבונו שם, אני לא רוצה לשמוע אותם בכלל, דבר איתי אתה. תסביר לי אתה למה כואב לי. כך מסתיים הסבב הראשון, שיוב אומר, כמה לי אבונות, וגם אם אני חוטא, מה, עד כדי כך? הוא מתחיל הסבב השני. הסבב השני לא נעריך בו. המילת המפתח שלו היא רשע. אליפז מדבר על הרשע ועונשו. איוב אומר לו, מה פתאום, אני צדיק. בלדד אומר, או רשעים ידעך על הרשעים ועונשם. איוב שוב כמובן עונה, מה פתאום. צופר עונה, כי רננת רשעים מקרוב. כלומר, כל המענה השני, כל הסבב השני, עוסק ברשעים. והוא לא עוסק בהם סתם. הוא עוסק ברשעים, כי הרעים רוצים עוד פעם לחדד ולומר, לרשעים רע, למי שרע, רשע. עוד לא נעים לנו להגיד לך את זה מאוד מאוד חזק, אבל תבין לבד שאין פה משהו אחר. אם היינו מסתכלים מבחוץ, כל מי שלומד את הספר עד הנקודה הזו, ובוודאי 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 בסבב השלישי, שכבר אליפז מוריד את הכפפות בפרק כ"ב ואומר לו, הלא רעתך בגוף ראשון, אתה, שני, אתה, ואין קץ לאבוניך. מה אתה מדבר? והוא נותן לו רשימה של חטאים, תחבול אבן חינם, בגדי ערומים תפשית, אתה בן אדם רע, אתה. ובלדד אומר לו, נו באמת, מה יצדק אנוש עם כל? במילים אחרות, במענה השלישי כבר נכנסים בו ללא רחמים ואומרים לו, אתה לא בסדר, תפסיק, בלבל לנו את המוח. ואם אנחנו מסתכלים על התמונה הזו שהלכה ונבנתה פה במהלך הספר, אנחנו באמת נבוכים. כי אנחנו קוראים את המענה של אליפז או בלדד או צופר או מה שזה לא יהיה. אם היינו מנתקים אותו מספר איוב, קוראים אותו כשלעצמו, ישר היינו חותמים. יש גדלות השם, יש צדק, לרשעים מגיע רע, מי שעשה לו בסדר צריך להנש. ברור, מה? זה התורה. היינו קוראים את זה לצדיק, טוב, בטח. אם בניך חטאו ושם, נכון. ישה אלוקה מאבוניך, נכון, הקדוש ברוך הוא נגד את הרחמים. על כל מילה של הרעים אנחנו חותמים. הכל אמת. הכל נכון, הכל צדיק, הכל ישר. אם אנחנו קוראים את איוב, אנחנו, מה שאיוב אומר לרעים, אנחנו באמת מבינים לעומק את הדילמה הזו. כי הרעים אומרים דברי אמת. זה לא שהם אומרים שטויות. זה שהם אומרים, טוב, סתם הם בלבלים את המוח, הם לא יודעים כמונו שזה איסורי ניסיון. הם אומרים דברי אמת. ובסוף איוב אומר, אני רוצה רק את ריבונו של עולם. שהוא יגיד לי מה. מה? על מה? תפסיקו לבלבל את המוח. ואז איוב פותח בסדרה של דברים, ששוב הוא מדבר על גדלות השם, שזה מוסכם, שהוא מה שנקרא אוטוביוגרפיה של איוב בפרק כ"ט, כולן מכירות, הוא מתאר מי יתנני כירחי קדם, כלומר מה היה בעבר, איך נראו חייו של איוב, תקראו כמובן את הדברים, איזה כבוד הוא נחל, איזה שפע היה לו, איזה קרבת השם הייתה לו. ואתה, בפרק הבא, איזה ביזיונות, איזה חרפות, איזה הסתר פנים. וממילא, זה כואב עוד יותר. כי אם בעבר היה כל... זה לא בן אדם שנולד לתוך מצוקה, לתוך קושי. הפרקים האלה, הפרקים האוטוביוגרפיים, מרחיבים מאוד את פרק א', את פרק ב'. אנחנו רק ראינו כמה אושר היה לו ככה בראשי פרקים. פה אנחנו רואים באמת איזה אושר היה לו, באמת איזה שפע היה לו, איזה איש נכבד בקהילתו הוא היה, ולאן הוא הגיע, ורעיו שוחקים ממנו. והוא מעיד בפרק למד א', דבר דבור על אופניו, איזה צדקות, מה, איזה שמירת העיניים, איזה עבודת השם הוא היה. בקיצור, בשלב הזה, אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות. כי העסק הגיע למבוי סתום, וכמו שהכתוב אומר פרק למד ב', וישבטו שלושת האנשים האלה מענות את איוב, כי צדיקו בעיניו, אין עם מי לדבר. ואז מופיע אליהו. אליהו מדבר בארבע מענות, לא נאריך בהם, הרבה מאוד נכתב על מענה אליהו ועל עניינו. נראה בפשט שאליהו לא מחדש דבר. כלומר, אליהו אומר פה דבר מאוד מעניין. ואי חרף אליהו בן ברחל, חרף פה על איוב, על צדקו נפשו מאלוהים, ובשלושת רעיו חרף פה אשר לא מצאו מענה וירשיעו את איוב. כלומר, אליהו פה נותן מענה לגמרי לא ברור. הוא בא ואומר, איוב, אתה לא בסדר. איך אתה יכול לבוא ולהגיד שאין צדק בעולם? הרעים, אתם לא בסדר. יכול... מה? יכול להיות שלרשע טוב לצדק? איך זה יכול להיות? אבל אתה בא ואומר, לא, לא, לא. אתם לא בסדר ואתה לא בסדר. מאוד מאוד תמוע. ורבים נתקשו במענה אליהו. ובעניינו, הוא מכיל את כל המוטיבים שדיברנו עליהם. את גדלות השם, את המשוואה, את הצדקות, את... דבר אחד אין בו. אין בו האשמה של איוב. וזה כבר התקדמות גדולה. אני אומרת בדחילו ורחימו ומאמר מוסגר, יש מן הפרשנים שאמרו שאליהו בעצם מכין את הדרך להתגלות השם, והוא לכן מאשים את הרי, מאשים גם את איוב, והרמב"ן פה הלך בדרך הסוד, ונאמר את זה בקצרה רבה, אפשר לעיין שם בפרק למד ג' בהערות של הרב שבל, כמו שהזכרתי קודם. אומר הרמב"ן, אליהו מעלה פרשנות חדשה. סוד השם ליראיו, סוד הנשמות. והוא מסביר שיש לפעמים חשבונות שמיים שאנחנו לא מבינים מגלגולים קודמים. אלה דברי סוד, קטונו מלהיכנס אליהם, אבל בגלל שרמב"ן הביא אותם במצואף, אני מזכירה אותם פה כי הם נותנים פה איזושהי תובנה למשהו שאנחנו לא מבינים, אבל יש בו בחינה של צדק, בחינה של תיקון, של משהו יותר עמוק. כלומר, לא מספיק לנו להגיד, אתה לא מבין, אלא אתה בא ואומר, יש פה חשבונות שמיים שהם יותר עמוקים ממה שאני רואה כעת ברדיוס שלי. יש פה עניינים בסוד הנשמות, שאנחנו הרי קטונו מלהבין בהם, אבל הם עניינים שקיימים במציאות, וממילא יש פה משהו שהוא אחר. זה לא המשוואה הזו שאנחנו כל הזמן התקטשנו בתוכה, זה משהו חדש, וכמובן לא נעמיק בזה, אני רק מציינת את זה על הדרך. טוב, אז עכשיו מה קורה בסוף? אני זוכרת שלימדתי ספר איוב בפעם הראשונה, אחרי שלמדנו, אנחנו עוד זכינו ללמוד את כל הספר, אני גם התעקשתי ללמד את כולו ולא רק לפי תוכנית הלימודים, כי אמרתי שאי אפשר, לא למדנו את כל הפרקים, אבל בהחלט למדנו אותו לאורכו. ויען השם את איוב, פרק למד ח' מן השערה. אני זוכרת שזו תלמידה אמרה לי, מה באמת? השם ענה לו? כן, השם הנ"ל. ואומר הרמב"ן, נתעלה איוב למעלת הנבואה. כלומר, איוב, שהיה צדיק וישר וירא אלוקים ושר מרע, נתעלה למעלת הנבואה שהשם דיבר בו. וזה כבר פותח איזשהו פתח להבין מה זה איסורי ניסיון. כלומר, איוב נתעלה למדרגת הנבואה. ואז השם מתגלה אליו. ופה אנחנו מצפים שהשמיים ייפלו. ואנחנו קוראים עוד ועוד ועוד ועוד. אנחנו לא מבינים כלום. מה כתוב פה? כתוב פה מה שאנחנו יודעים כולנו והסכמנו עליו ללא יוצא מן הכלל, מתקרה לתקרה, מקצה לקצה. שהקדוש ברוך הוא גדול מכל גדול, ומנהל את העולם, וברא את העולם, ואנחנו לא מבינים מהחיים שלנו. המימך הציבית הבוקר, ידעת השחר מקומו. תגיד, איוב, אי פעם אתה הערת את השחר? שמת את השמש במקום שלה, את הירא... מה אתה מבין מהחיים שלך? מקשיב, מקשיב, מקשיב איוב. אנחנו מקשיבים יחד איתו. אנחנו אומרים, מה השם רוצה ממנו? מה התחדש לו? הרי את זה הוא יודע בדיוק כמו כל הרעים. ולכן, לא מפתיע שכשהשם מסיים את דבריו, פרק מן, ויען השם את איוב ויאמר, הרוב עם שדי ייסור. סליחה, אומר, איוב לא עונה דבר. הוא שותה. השם אומר לו, נו, הרוב עם שדי ייסור, מוכיח אלוה יענה. רצית לדבר איתי, נכון? רצית משפט? הנה באתי, יאללה, דבר. איוב אומר, ויען איוב את השם ויאמר, הן קלותי. מה השיבקה? ידי שמתי למופי. מה יש לי להגיד? במילים אחרות, מה אמרת לי? אמרת לי שאתה גדול מכל גדול, ואת זה אני כבר יודע. ואז השם עונה לו שוב, ומה הוא מספר לו עוד פעם? שהוא גדול מכל גדול. שהוא עשה את הבהמות, ואת הלוויתן, ו... נו בסדר, את זה אנחנו יודעים. של מה חיכינו ספר שלם? אבל אז, נופל איוב האסימון. חלק מהסימון. פתאום הוא אומר לעצמו, רגע, הקדוש ברוך הוא קודם כל דיבר אליי. הוא דיבר אליי כי הוא שמע אותי. ויותר מזה, הקשבתי לכל מה שהוא אמר, לא שמעתי שום חידוש. אני יודע שהוא ברא את יעלה הסלע ושהוא יצר את הלוויתן, באמת. אבל דבר אחד לא שמעתי שם. הוא לא אמר שחטאתי. וזה מספיק. ויען איוב את השם ויאמר, ידעתי כי כל תוכל, ולא ייבצר ממך מזימה. נו, הרי את זה אנחנו יודעים כולנו. מי זה מעלים את צב לדעת? לכן הגעתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא ידע. אני לא מבין, אני לא יודע, אבל שמענה ואנוכי אדבר. אשאלך והודיעני, לפחות יש בינינו דיבור, ורק על זה אני שמח. לשם האוזן שמעתיך, ואתה איני רעתך. על כן אמאס, וניחמתי על אפר ואפר. ריבונו שם, אני חוזר בי. די, אם זכיתי לשמוע אותך, אם זכיתי לראות אותך, זה מספיק. יש משהו מאוד מאוד עמוק בנקודה הזו שצריך להבין. כשאדם זוכה, הלוואי, מה אנחנו מבינים? אז אנחנו מתפעלים כל הזמן שתשוב הנבואה. כשאדם זוכה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, הכל נראה אחרת. אומרים שם החפץ חיים של העתיד לבוא, הוא אומר, שאלו אותו, מה יקרה לעתיד לבוא? איך אנחנו נבין את הכל? הוא אמר, כשאנחנו נשמע את הקדוש ברוך הוא שאומר לנו, השם הוא האלוקים, זהו, פתאום נבין את הכל. פתאום הכל יסתדר במקום שלו. כלומר, איוב יצא מהניסיון הזה אדם חדש, נביא, מחובר לריבונו של עולם. וגם אם הוא לא מבין הכל, וגם מה שאמרנו, סוד הנשמות, שאתה לא מבין את זה, אבל אתה מבין שיש צדק שאתה יכול להכיל אותו, ושלא בא לך שום דבר בזדון וברוע וברשעות, ויכול להיות שאתה סובל לא בגלל שאתה חוטא, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להוליד בך משהו חדש. חכמים קראו לו בגמרא וברכות, וזה מופיע אצלכם בדפים, ייסורים של אהבה. ייסורים שמולידים אהבה, שמולידים קשר מחודש שלא היה קודם. יש פה עוד נקודה שצריך לברר אותה. אז למה ייסורים? למה צריך לבוא ככה? אני נכנסת בעזרת השם רגע בהמשך. אבל בסוף, מה שיצא לנו פה, זה שיצאנו מהלופ הזה. שהבנו שיש ייסורים בלא חטא. אגב, כשאנחנו מדברים על ייסורים בלא חטא, ולצערי לא נספיק ללמוד פה את המקורות, נעבור על זה ממש ממש בקצרה רבה. בדפי המקורות שלנו, הגמרא בברכות, זה צריך ללמוד לימוד בפני עצמו, הגמרא בברכות נותנת לנו איזשהו תרשים זרימה של תובנות. ואנחנו עוד לא סיימנו, אנחנו צריכים לקרוא את הסיום, הוא מאוד מאוד חשוב. אמר רבא ואיתמר רב חסדא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. כלומר, יש את הרמה הראשונית, שהיא באמת הבנה שיסורים באים על האדם ליישר אותו. בסוף הגמרא, הגמרא אומרת, מה ברית האמור במלח, מלח ממתקת את הבשר? אף ברית האמור ביסורים, יסורים מרקים כל הבנותיו של אדם. יש לקדוש ברוך הוא דרך לדבר עם האדם בכל מיני דרכים. ואם הוא לא שומע, אז היסורים מיישרים אותו. וזה חסד גדול. כדי לנקות אותו, כדי לטהר אותו, כדי שיחזור בו, כדי שיגיע, יחיה חיים נקיים, בוודאי יגיע לעולם הבא שהוא נקי. זה רובד אחד, והוא הרובד של המשוואה, והוא הרובד המוסכם, ואיתו אין לנו בעיה. מי שנמצא במקום הזה כמוני, אין לו בעיה. אבל, שבקלות אני יכולה בו להגיד, טוב, פשפש במעשה ויש לי מספיק מה לפשפש. בטח בביטול תורה. אבל אם תלה ולא מצא, בידוע שהם איסורים של אהבה. ומה זה איסורים של אהבה? זה דיבור ארוך, אנחנו ניגע בו בקצרה. אז אמרנו, איסורים של אהבה יכולים להיות איסורים שבאים לתקן את האדם, לרומם אותו, להביא אותו למקום, לקרבת אלוקים יותר גדולה. ישנם גם איסורים, תסתכלו בעל שך, אני שוב ממש בנגיעה, הנה יש שני מיני איסורים, יש של אבון ויש של אהבה, אשר בלי אבון ירוצון, ויקוננו לחפר בעד הדור. יש עוד מדרגה באיסורים. כלומר, היסוד שזה בגמרא, אבל הבאתי את זה מעל שך, כי זה בלשון יותר ברורה, גם מי שתרצה תקרא את כל המקור אחר כך בהמשך. יש איסורים שאדם מתייסר למעלתו ולצדקתו. אני זכיתי לשמוע מהרבנית אליהו, תיבדל לחיים ארוכים וטובים. שמעתי ממנה ממש. היא אמרה, לפני שהרב חלה, הוא אמר לה, הרבנית, תדעי לך, יש גזרות קשות אל עם ישראל. גזרות נוראות. ואני מקבל על עצמי איסורים בשביל עם ישראל. אמרה לו הרבנית, מה, הרב? אמר לה, כך היא אמרה לי, מי שיש לו משלם. יש צדיקים שבאים לריבונו שלהם עם כל הזכויות שלהם, ומוכנים לקבל על עצמם איסורים בעוון הדור. כמו שאמר ישעיהו, אכן חולינו הוא נשא. זאת אומרת, אל תתחיל לספר לו על משוואות, מה עשית לא בסדר. אז אני לא במקום הזה בכלל. ויש דבר כזה. יש צדיקים שסובלים בעוון הדור. זה בא למרק משהו בדור, זה כבר יצא מהמעגל הפרטי. זה למעלת הצדיקים. אדם כזה, לא, אתה לא בא ואומר לו, סליחה, אתה סובל סימן שאתה רשע. לא, 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 עם כל הכבוד למשוואה. יש ייסורים של אהבה, מאהבת השם, מאהבת ישראל, מרצון, לעילוי השכינה. כשאדם קבל על עצמו ייסורים, או שבאים עליו ייסורים, ממקום אחר לגמרי. אל תתחיל עכשיו לפשפש בקטנות שלי. אני רוצה לסיים, לפני שאנחנו קוראים את הסוף של הספר, וזה מאוד מאוד חשוב, השאלה באמת, שבעיניי שאלת השאלות, והיא בעצם מסבירה את המערכה המסיימת של ספר איוב. הרי לכאורה יכולנו לסיים את ספר איוב, כאן ועכשיו. ולבוא ולומר, למדנו, שיש איסורים של אהבה, יש איסורים, כמו שהרמב"ן כותב, וגם הרמב"ם וראשונים רבים אחרים, נתת ליראיך נס להתנוסס בהם. איוב של פרק א' הוא לא איוב של סוף הספר. זה לא אותו בן אדם. זה לא אותו בן אדם, כי הוא באמת נזדקך באיסורים. והאיסורים הביאו לו מתנה, נבואה, קרבת השם, תובנות שאף אחד לא יכול היה להבין חוץ ממנו. ועכשיו צריך לפייס את הרעים, וצריך לבקש ממנו סליחה, אבל לכאורה יכולנו לסיים את הספר פה, וללכת הביתה. אבל משה רבנו עליו השלום לא סיים פה את הספר. כי בסוף, 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 יש פה שאלה נוקבת. אנחנו לא רוצים איסורים, אנחנו רוצים רק אהבה. וזה בסוף, בעומק הדבר, תמצית העניין. וזה נוגע לכבשנו של עולם, לשאלת הרע בעולם בכלל. ואת הרע הזה, אנחנו הבאנו על עצמנו, ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. באותו רגע, הוא הכניס את הרע למציאות. עד אז הרע הייתה משהו חיצוני, משהו דוחק, כמו שאומר חיים מוולוז'ין, שאדם היה בורח מן החטא ומן הרע כמו מאש. וממילא הרצון שלנו, ההתקוממות שלנו נגד הרע, היא באה ממקום עליון מאוד. ממקום שאנחנו רוצים שהעולם יהיה מתוקן, שלא יהיה בו רע. אלא מהי שבעולם הזה עם החסרונות שלו, אז אנחנו באים ואומרים, כמו שהרב אומר פה באורות הקודש, שבסוף, אם הרע רומם את האדם, אז הוא חלק מטוב. אם הרע גרם לאדם לתקן דרכיו, לתקן את הדור, אז הוא חלק ממגמת הטוב. אבל מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים, אומר הרב באורות הקודש, להפוך את החושך הזה לאור, לא בדיעבד. אנחנו רוצים שיהיה אור לכתחילה. ולכן, ספר איוב מסתיים בפסוקים האחרונים של פרק מ"ב. לא נאריך, הקדוש ברוך הוא קורא לרעב של איוב, גוער בהם שהם לא דיברו בו נכונה, להביא קורבנות, לבקש ממנו סליחה, באים כל האנשים, באים לרצות אותו. בסדר גמור. בואו נקרא את הסוף, ונתחדש לי פה חידוש גדול. פסוק י' והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו, ויוסף השם כל אשר לאיוב למשנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה שאומר לו, לא חטאת, יש איסורים של אהבה, יש איסורי ניסיון. אני צריך לנחם אותך. למה? כי אני אוהב אותך. למה? כי אני לא רוצה שתשב שם באפר עם שכין ותתגרד עם חרס. ואז ויבואו אליו אחיו ואחיותיו, וסליחה, והוא נותן לו 10,000 צאן ו-6,000, הכל כפול, והיו לו 7 בנים ו-3 בנות. דבר פלא ממש ראיתי ברמב"ן, למדתי את הרמב"ן כמה פעמים ולא שמתי לב לזה. טוב שאני באה ללמד פה, אז אני גם לומדת עוד הרבה. אומר הרמב"ן, אם קראת את פרק א' בעיון, ראית שאיוב רק שומע שנעלמו לו הצאן, שנעלמו לו הבקר, שנעלמו לו הנערים, שנעלמו לו הילדים. איפה הם? מאחורי המסך. השטן החביא אותם, ופשוט עכשיו מסירים את המסך, והם חוזרים בחזרה. מדהים. והם חוזרים בכפל כפליים. יותר צדיקים, יותר יפים, יותר רכוש, יותר ויותר ויותר ויותר. ויחי איוב אחרי זאת 140 שנה. אמרנו, אם יש נותן בהם 70 שנה, 140 שנה. וירא את בניו, את בני בניו, ארבעה דורות. והיה מת איוב זקן ושבע ימים. מי שכידוע, ספר איוב הוא אחד הספרים שמותר ללמוד בו בתשעה באב. כתוב במסכת תענית, ואסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה, בתלמוד, במדרש, בהלכות, באגדות. למה? כי פיקודי השם מסמכי לב. מה כן? וקורא בקינות, זאת אומרת מגילת איכה, באיוב ובדברים הרעים שבירמיה. ובאמת, לא קשה להבין למה מותר לקרוא איוב, אחרי כל מה שדיברנו, ואף על פי כן, אומר הפסיקתא, ברוח הדברים שאנחנו מדברים בהם, יש מדרגה, עודך השם כי ענפת בי, ישוב חרון אפך ותנחמני. אומר הפסיקתא כך, כל מאהבייך שכחוך, אותך לא ידרושו, כי מכת אויב הכיתיך. כך אומר הנביא ירמיהו. מכת אויב, מכת איוב הכיתיו. והמדרש דורש פה דרשה ארוכה, אני אתן רק כמה נגיעות, שכל מה שאירע לאיוב, אירע לציון. במילים אחרות, המדרש אומר לנו, חידוש עצום. כמו שראינו את איוב במעגל הפרטי, על האיסורים של האדם הפרטי, הפסיקתא רואה באיוב את האיסורים של עם ישראל. באמת את עם ישראל שסובל איסורים בעד כל העולם, בשביל לרומם את העולם, בשביל לתקן את העולם, בשביל לקרב אותו אל השם יתברך. ואי אפשר שהוא יישאר ככה. אי אפשר שהוא יישאר באבלות הזו. בכאב הזה, בצמצום הופעת החיים הזו, שהוא לא זוכה ללמוד תורה, ואסור זה, ולא שומעים זה, ותראו איך היריד שלנו נראה כזה מסכן ועלוב. אומר המדרש כך, כתוב באיוב, כסדים שמו שלושה ראשים, בירושלים כתוב, העיר ניתנה ביד הכסדים, באיוב כתוב, אש אלוקים נפלה, בירושלים כתוב, ממרום שלח אש, באיוב כתיב יד אלוקה נגעה בי, בירושלים כתוב כי לקחה מיד השם, רשימה ארוכה, מה שאירה לאיוב, אירה לציון. וממילא, אומר המדרש, אמר רבי יהושע ברבי נחמיה, מה איוב שלקה בכפליים, נותן לו שכרו בכפליים, אף ירושלים מתנחמת בכפליים, נחמו, נחמו עמי. יהי רצון שנזכה עוד השנה לראות בנחמת ציון ובבניין ירושלים.